שלום וברכה. סדר הפרשות בתחילת ספר במדבר עורר פרשנים ודרשנים בכל הדורות לנסות ולהבין מה עומד מאחורי הסדר הזה, כאשר לכאורה, בעיקר בפרשה שלנו, בפרשת נשא, הדברים עוברים מעניין לעניין באופן שקשה למצוא במבט ראשון את הקשר בין הדברים. הפרשה פותחת בהמשך ישיר לסוף הפרשה הקודמת, פרקים ג' וד' עוסקים בבחירת הלוויים והתפקידים של הלוויים, נשיאת הכלים, וההמשך הטבעי של זה הוא לכאורה בפרק ז' בחנוכת המשכן, פרק ח' הקדשת הכהנים והלוויים לעבודתם, כך שאם פרקים ז' וח' על חנוכת המשכן ותפקידי הלוויים היו מובאים בצמוד לפרקים ג' וד', הכל היה פשוט. אבל באמצע ישנם שני פרקים, פרקים ה' וו', שעוסקים בנושאים שונים שלכאורה אין קשר לא ביניהם לבין עצמם, ולא ביניהם לבין המסגרת הכללית שעוסקת בנושא הלוויים והכהנים. תחילת פרק ה' עוסקת בשילוח צרוע וזהב מן המחנה. זה אפשר עוד להבין, שזה חלק מן הייעוד של הקדשת המשכן. אחר כך מדובר על אשם מעילות, והדין של הצורך להשיב את החומש. ובעיקר תופס את המקום המרכזי במרכזה של הפרשה, פרשת סוטה בפרק ה', פרשת נזיר בפרק ו', והסיומת ברכת כהנים. הדברים באמת תמוהים, מה עניין הפרשיות הללו בתוך המסגרת הכללית של פרשת הנשא, פרשת הלוויים, ומה הקשר גם הפנימי ביניהם, בין הפרשות הללו. ובאמת אני רוצה לפתוח ולדבר על הקשר בין שתי הפרשות המרכזיות שבאמצע, פרשת סוטה בפרק ה', פרשת נזיר בפרק ו'. וכבר חז"ל שאלו שאלה מפורסמת, למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? ובמדרשים אנחנו מוצאים יותר מתשובה אחת לשאלה הזאת. אני רוצה לפתוח בכמה מילים ביחס לשני מדרשים שמופיעים לנו בעניין הזה, שהם מביאים רעיון מעניין, ואחר כך לעבור ולדבר גם על פשוטו של מקרא, כיוון שבמדרשים הללו, גם אם אינם פשט, ישנו רעיון שהוא חשוב. אני רק רוצה לפתוח בזה. התשובה הראשונה שמוכרת לנו מתחילת מסכת סוטה, שהגמרא שואלת למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה, התשובה הידועה, גם רש"י מביא את זה, לומר לך שכל הרואה סוטה וקלקולה יזיר עצמו מן היין. על דרך הפשט יכול להיות, אנחנו נעשה אחר כך למצוא תשובה אחרת על דרך הפשט, אבל בהחלט ייתכן שזו באמת הסיבה, שכן אנחנו מוצאים לא מעט מקורות בתנ״ך שיוצרים קשר בין פריצות בענייני עריות לבין נזירות, לבין יין, וממילא ההימנעות מן היין כאמצעי להגיע לא להיכשל בענייני עריות. זה אנחנו פוגשים כבר מהסיפור של שחרותו של נוח, סיפור קצת עמום, אבל יש לו קשר לגילוי ערווה כתוצאה משחרות ומיין. אנחנו מכירים את הסיפור על לוט ובנותיו, שהשקו אותו יין והגיעו לעריות, ונביאים העירו הרבה פעמים על הקשר בין יין לבין זנות. נזכיר למשל את נבואת הושע בפרק ד' פסוק י' זנות ויין ותירוש ייקח לב. כך שמבחינת פשט הקשר בין יין לבין זנות הוא קשר ברור, וניתן בהחלט לראות אותו כמקשר בין שתי הפרשות, אם כי ההסבר הזה לא ייתן לנו תשובה לשאלת הקשר הכללי של שתי הפרשיות הללו לנושא של הקדשת הלוויים. במדרש אחר שמוכר פחות, בשמות רבה, בפרשת את זין, אנחנו מוצאים תשובה אחרת שיש בה עניין רב מצד עצמה, גם היא נראית, גם אם היא נראית די רחוקה מן הפשט. אומר המדרש כך, אתה מוצא שתי פרשיות סמוכות, פרשת נזיר ופרשת סוטה. הנזיר נודר שלא לשתות יין, אמר לו הקדוש ברוך הוא, נדרת שלא לשתות יין כדי להרחיק עצמך מן העבירה. אל תאמר הרי אני אוכל ענבים ואין לי אבון. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הועיל ונדרת מן היין, הרי אני מלמדך שלא תחטא לפניי. אמר למשה, למד לישראל הלכות נזירות. אז יש רעיון בנזיר, שבאופן מיוחד אנחנו מוצאים פה מין גזרות שהתורה עצמה מטילה על הנזיר על מנת שהוא יתרחק, ולא רק שלא ישתה יין, אלא גם שלא יאכל ענבים ומשרת ענבים וכל אשר יצא מהגפן, מחרצנים ועד זג לא יאכל. כלומר, הנה לנו דוגמה, הנזיר מהווה איזשהו דגם לצורך של התורה עצמה, לא גזרות חכמים, אלא התורה עצמה יוצרת גזרות המרחיקות את הנזיר, כדברי הגמרא המפורסמים, סוב סוב אמרין לנזירה לקרמה לא תקרב, כלומר להרחיק את הנזיר מלהבוא לידי איסור. ולפי אותו מדרש, אותו דבר גם ביחס לאישה, והמדרש ממשיך ואומר דברים מאוד מעניינים. וכן האישה נקראת גפן, אמר הקדוש ברוך הוא, אל תאמר הועיל ואסור לי להשתמש באישה, הרי אני תופסה ואין לי אבון, או שאני מגפפה ואין לי אבון, אני נושקה ואין לי אבון. אמר הקדוש ברוך הוא, כשם שאם נדר נזיר שלא לשתות יין, אסור לאכול ענבים, מלחים ויבשים ומשרת טעמים וכל יוצא מגפן היין, אף אישה שאינה שלך אסור ליגע בה כל עיקר. לכך שמח הקדוש ברוך הוא פרשת נזיר לפרשת סוטה, שהן דומות זו לזו. אז כמקור לכל ההרחקות שיש לגבי אישה, איסור נגיעה ואיסור קריבה, אז כאן אנחנו מוצאים מדרש שמבטא את הרעיון הזה בצורה מאוד מעניינת, בזיקה שבין פרשת סוטה לבין פרשת נזיר, כשם שפרשת נזיר אנחנו רואים בתורה עצמה מגמה לא רק להקפיד על האיסור, אלא גם להתרחק ממנו, כך גם בפרשת סוטה קיימת אותה תופעה, שישנה הקפדה על שהתורה מקפידה וצריכים להקפיד לא רק על האיסור עצמו, אלא גם להתרחק מן האיסור עצמו. זה, אני חושב, מדרש לא מוכר, והוא חשוב מאוד מבחינה השקפתית, מעשית, חינוכית, חשוב להכיר אותו, אבל כאמור, על דרך הדרש ניתן לומר את זה, על דרך הפשט זה כמובן יותר קשה, ובעיקר, אם אני חוזר שוב לבעיה שהזכרתי בהתחלה, הקשר בין שתי הפרשות, גם של נזיר וגם של סוטה, לנושא הכללי של הקדשת הלוויים וחנוכת המשכן. לכן נראה לי שכדי להבין את המפתח לכל קשר בין הפרשיות הללו, צריך לפתוח בהבנת פרשת נזיר באופן מיוחד, ולאור זה להבין את הדברים האחרים. נראה שהתורה רצתה להדגיש שאף על פי שהלוויים באמת נבחרו באופן מיוחד, על פי סגולתם הטבעית של הלוויים, או על פי זכותם של הלוויים בעקבות חטא העגל, שאלה שבעבר עסקנו בה, לא ניכנס לזה עכשיו, עדיין מקום יש לכל איש ואישה בישראל להגיע לרמת קדושה גבוהה על ידי נזירות. ניתן לציין כמה וכמה קווי דמיון שהפרשה שלנו יוצרת בין הנזיר לבין הכהנים, כמו שקראנו לפני כמה שבועות בפרשת אמור. על הכהנים נאמר, למשל, בויקרא כף א', קדושים יהיו לאלוהם, ובפרשה שלנו נאמר על הנזיר, קדוש הוא להשם. גם הכהנים נאסרו כמו הנזירים באותו איסור בדיוק של יין ושחר, בפרשת שמיני, אחרי מותם של בני אהרון, נצטבו הכהנים, נצטבה אהרון, יין ושחר אל תשת. וכך גם צווה הנזיר, מיין ושחר יזיר. כלומר, איסור שתיית יין, שלכאורה הוא איסור מובהק של נזירות, בסופו של דבר איננו רק איסור שמוטל על הכהנים, על הנזירים, אלא הוא גם איסור שלא צריך לשכוח שהוא איסור שקיים גם ביחס לכהנים. כך גם ניתן לראות בהיבטים נוספים שמשווים בין הכהן לבין הנזיר. למשל, נציין שגם איסור התומעה למת הוא איסור משותף לכהן ולנזיר. אבל פה יש משהו קצת יותר מורכב. באופן כללי, קדושת הכהנים שגורמת למצוות המיוחדות שלהם נובעת, כפי שנאמר בפרשת אמור, מהעבודה שלהם במקדש. שם נאמר, קדושים יהיו לאלוהיהם ולא יחללו שם אלוהיהם, כי את אישי השם לחם אלוהיהם הם מקריבים והיו קודש. ושוב נאמר שם בהמשך, וקידשתו, כי את לחם אלוקיך הוא מקריב קדוש יהיה לך. כך בתחילת פרשת אמור. כלומר, בשני המקומות מודגש שהקדושה של הכהנים נובעת מכך שהם עובדים במקדש. עכשיו, זה אי אפשר להגיד על נזיר. מה יוצר אצל נזיר קדושה מקבילה? הרי הוא לא עובד במקדש. לכן נראה שקדושה של נזיר היא לא ברמה המקבילה דווקא לקדושה של כהן, אלא יותר מזה, היא מקבילה בקדושתה לרמה של הכהן הגדול. הכהן הגדול, בניגוד לכהנים, יש לו קדושה עצמאית שלא תלויה בעבודה במקדש, אלא מעצם העובדה שהוא נמשך בשמן המשחה. שם נאמר שוב בתחילת פרשת אמור, בפרק א' פסוק י', והכהן הגדול מאחיו, אשר יוצק על ראשו שמן המשחה, ומילא את ידו ללבוש את הבגדים, כלומר זה הייחוד שיש לו, שהוא יוצק על ראשו שמן ומילא את ידו, ושם נאמר, ועל כל נפשות מת לא יבוא לאביו ולאמו לא יטמע, ולא יחלל את מקדש אלוקיו, כי נזר שמן משחת אלוהיו עליו אני השם. כלומר, במפורש אצל הכהן הגדול מודגשת המילה נזר, שמה שבא לידי ביטוי בשמן משחת אלוקיו עליו, העובדה ששמן משחת אלוקיו עליו הוא בעצם כמעין נזר, כמעין כתר שנמצא על ראשו של הכהן הגדול. ויש לציין שהנזר הזה הוא באמת ביטוי שמאפיין את הכהן הגדול. זאת אומרת, מעבר למה שמוזכר שם, שזה השמן שבו נמשך הכהן הגדול פעם אחת בחייו, אז יש נזר נוסף שמונח על ראשו של הכהן הגדול במשך כל תקופת עבודתו, וזה הציץ. ובאמת התורה מצווה בפרק כ"ט בספר שמות באופן צמוד על שני הסוגי הנזר הזה של הכהן הגדול. כתוב בשמות כ"ט פרק ו, פסוק ו, ושמת מצנפת על ראשו ונתת את נזר הקודש על המצנפת ולקחת את שמן המשחה ויצקת על ראשו ומשכת אותו. אז נזר השמן ונזר הציץ מבטאים באופן מיוחד את הקדושה של הכהן הגדול, שהיא קדושה סגולית שלא נובעת מפעולה כלשהי. ממילא ניתן לומר שהדברים האלה הם מאוד מזכירים את גם מה שנאמר לגבי הנזיר. גם הנזיר כמו הכהן הגדול נאסר להיטמע לכולם, כמו שנאמר אצלנו בפרשה בפסוק זין, לאביו ולאמו, לאחיו ולאחותו לא יטמע להם במותם, כי נזר אלוהיו על ראשו. כל ימי נזרו קדוש הוא להשם. אז זאת אומרת שגם הכהן הגדול וגם הנזיר, לשניהם יש נזר, והנזר הזה גורם לכך שיש להם איסור להיטמע למתים. עכשיו, בעוד שאצל הכהן הגדול, הנזר המדובר זה, כמו שאמרנו מקודם, הציץ ושמן המשחה, מה הנזר הזה אצל הנזיר? אז משתמע מן הפסוקים שהשערות הלא מסופרות של הנזיר הם הם הנזר, שנאמר, כל ימי נדר נזרו, תער לא יעבור על ראשו, עד מלות הימים אשר יזיר להשם, קודש יהיה גדל פרע שיער ראשו. אז העובדה הזאת שאדם שמקבל על עצמו נזירות מגדל את שערותיו, השיער הזה הוא בבחינת נזר, וזאת באמת המשמעות של הייחוד שיש בגידול השערות. על ידי גידול השערות בעצם הנזיר יוצר לעצמו נזר מקביל לציץ ולשמן המשחה של הכהן הגדול, והקדושה הזאת מהווה והופכת אותו להיות אדם שאסור בטומאה למת ובשתיית יין וכדומה. יש כמובן הבדל בין הכהן הגדול לבין הנזיר, ועם כל הכבוד למה שאמרנו עד עכשיו, עדיין הקדושה של הכהן הגדול היא כמובן גדולה יותר משל קדושת הנזיר. הרי הקדושה הטבעית של הכהן הגדול מחייבת אותו בדיוק להפך. נאמר לגבי הכהן הגדול, את ראשו לא יפרע, שם באותו פרק. והנזיר, שהקדושה שלו היא מתוך בחירה, אז הוא מצטווה בדיוק את הציווי ההפוך, גדל פרע שיער ראשו. אז הכהן הגדול בשום פנים ואופן לא יכול לפרוע את שערו, ואילו הנזיר חייב לגדל פרע את שער ראשו. וזה באמת נקודה חשובה, בגלל שקדושתו של הכהן הגדול באופן מודגש, דווקא על ידי הציווי הזה, היא לא קשורה לשערות. אדרבה, ייתכן שהאיסור של פריעת השער, אפילו בשעת האבלות, נועד כדי לא לטשטש את הרושם הסמלי של המשיכה בשמן או של הציץ, שהם מבטאים את הקדושה, והם הביטוי הסמלי של הקדושה, ולכן אסור לגדל פרה, כי אם הוא יגדל פרה, זה יטשטש את הסימנים המובהקים הללו של קדושתו הסגולית. לעומת זאת, אצל הנזיר, הקדושה היא דווקא על ידי יצירת משהו עצמאי, איזשהו סימן היכר מיוחד וסמלי של הגדל פרה שיער ראשו, והדבר הזה גורם לו לעמוד על להיות נזיר באופן זמני, וברגע שהוא יסיים את תקופת נזרו, אז באמת מוטלת עליו החובה לגלח את ראש נזרו, ולכן ברגע שהוא מסיים את הנזירות, הוא חייב להוריד את הסימן הזמני הזה, ובכך הוא מאבד את כל משמעותו. ובאמת כמו שאצל שמשון, הדבר הזה בולט באופן מיוחד, כשהוא אומר לדלילה שמורה לא עלה על ראשי כי נזיר אלוקים אני מבטן אמי, אם גולחתי ושם ממני כוחי וחליתי והייתי ככל האדם. ממילא מובן גם האיסור היחיד שמוטל לכהנים, שבזה הם שונים מן הנזיר, וזה איסורי חיתון עם אלמנה או גרושה. האיסורים האלה הם קשורים במהותם לתקופה ממושכת, ולכן הם רלוונטיים דווקא לגבי כהנים ולא לגבי נזיר, שמראש תקופת הקדושה שלו היא זמנית. דברים האלה ניתן היה להרחיב יותר על מעמדו של הנזיר, ובמסגרת הקצרה שלפנינו נסתפק בזה, שכן עדיין נראינו לחזור לשאלת הקשר לפרשת הסוטה ולפרשה הכללית של הקדושת הלוויים. אבל כאן באמת כבר ענינו על חלק מהעניין, בגלל שסביר להניח שהימצאות פרשת נזיר בין פרקים ג' וד' מצד אחד של תפקידם המיוחד של הלוויים, לפרקים ז' וח' של תפקידם המיוחד של הלוויים והכהנים בחנוכת המשכן ובעבודה שיש במשכן, דווקא כאן צריך להדגיש באמצע של הדברים, שלמרות שאלה שבט לוי יש מעלה מיוחדת של קדושה מרחם, הרי שגם אדם מישראל יכול להגיע לקדושה מיוחדת על ידי נזירות. הקדושה הזאת היא אמנם תהיה זמנית, אבל היא נמצאת בדרגה גבוהה יותר משל כהן רגיל, ובזמן היותה היא מקבילה אפילו לקדושת הכהן הגדול, והאופציה הזאת של האדם להתקדש ולהיות נזיר להשם היא על ידי גדל פרע שיער ראשו. עכשיו נוכל לאור הנקודה הזאת לחזור לשאלה מדוע נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה. ואפשר לראות בנקל שבין שתי הפרשות ישנה זיקה מאוד ברורה שבולטת גם מבחינה ספרותית וגם מבחינה רעיונית. מבחינה ספרותית, שתי הפרשות פותחות בלשון מאוד דומה. פרשת סוטה פותחת במילים, וידבר אדוני אל משה למור, דבר אל בני ישראל ומרת עליהם, איש איש כי תסתה אשתו. כך בדיוק פותחת פרשת נזיר, וידבר אדוני אל משה למור, דבר אל בני ישראל ומרת עליהם, איש או אישה כי יפלו נדור נדר נזיר. שתי הפרשות גם מסתיימות בלשון דומה. פרשת הסוטה מסתיימת במילים, זאת תורת הקנאות אשר תסתה אישה וכו' וכו'. ואילו פרשת הנזיר מסתיימת גם היא, זאת תורת הנזיר אשר עידו. בשתי הפרשות, גם פרשת נזיר וגם פרשת סוטה, הכהן ממלא תפקיד מרכזי, ובין היתר הוא מקיים את מצוות התנופה, ויש מקום להשוות בין והניף את המנחה לפני השם, שנאמר בפרשת סוטה, לבין והניף אותם הכהן תנופה לפני השם, שנאמר בפרשת נזיר. אבל דווקא ההשוואה הזאת מחדדת את נקודת ההבדל הקיצוני שבין הנזיר והסוטה. אנחנו הזכרנו קודם את פרשת קדושת הכהנים שמפורטת בויקרא בפרק כ"א בתחילת פרשת אמור. אבל חשוב לזכור שפרק כ"א בויקרא בא לאחר פרק כ' בויקרא שעוסק בפרשת העריות. גם שם בויקרא כ"א אפשר לראות את הקשר הניגודי בין שני הפרקים הצמודים, שהם באמת מציגים את שתי הקיצוניות. פרק כ"א בויקרא, תחילת פרשת אמור, מבטא את דרגות קדושת האדם הגבוהות ביותר. ולעומת זאת, פרק כ' מבטא שם את הפגיעה הקשה ביותר שיש בקדושה על ידי איסורי העריות. פרק כ' דיברנו על כך בזמנו, כשעסקנו בפרשת קדושים, חרימות קדושים, דיברנו על כך שכל הרעיון שיש בפרק כ' זה ההזכור של פרשת העריות דווקא בהקשר של פגיעה בקדושה. פרשה הזאת פותחת בציווי, והתקדישתם והייתם קדושים כי אני השם אלוקיכם, ומיד לאחר ההזכור של העריות נאמר, ואיש אשר ינאף את אשת איש, אשר ינאף את אשת רעהו, מות יומת הנואף והנואפת, ובסיום רשימת העריות מודגש שוב, ויתם לי קדושים כי קדוש אני השם, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. אז יש לנו אם כן הזכור מפורש בין פרק כ' שמזכיר על איש אשר ינאף את אשת איש, אשר ינאף את אשת רעהו, ולעומת זאת ויתם לי במסגרת פרשת ויתם לי קדושים, ואחר כך יש לנו את מול זה את נושא קדושת הכהנים. אז אם פרק כ' מדבר על איש שינאף את אשת רעהו, ופרק כ"א מדבר על קדושת הכהנים, קשה להתעלם מהדמיון בין זה לבין פרקים ה' וו' אצלנו בפרשה, שפרק ה' מדבר בדיוק על הנקודה של איש אשר ינאף את אשת רעהו, ופרק ו' מדבר על אדם שקדוש כמו בקדושת הכהנים. אז גם במדבר מופיע לפני הפרק שמבטא את הקדושה המיוחדת שיש באדם, את הפגיעה החמורה ביותר שיש בקדושה, וזה ניאוף של איש עם אשת איש. הפגיעה בקדושה בפרק פרשת סוטה באה לידי ביטוי בין השאר בכך שהעונש של הסוטה הוא על ידי מים קדושים. ובאמת יש בכך מידה כנגד מידה. המים הקדושים פוגעים במי שפגעה בקדושת עם ישראל, ולכן גם השימוש במילה מעילה. וזה מחזיר אותנו למעול מעל בהשם, שמופיע גם קודם לכן. המעילה היא הפגיעה מן הקדושה. עכשיו, הניגוד הזה שבין הנזיר לבין הסוטה בא לידי ביטוי ספרותי אחד באופן מאוד בולט, וזה מחזיר אותנו למה שהזכרנו מקודם. אמרנו מקודם שעל הנזיר מוטלת החובה של גדל פרע שיער ראשו. הביטוי הזה מופיע גם ביחס לסוטה, אבל שם דווקא הכהן הוא שמצטווה לפרוע ופרע את ראש האישה. בעוד שאצל הנזיר גידול השיער פרע באופן עצמאי מבטא את הייחוד של הנזיר, הרי שאצל הסוטה פריעת הראש שלה על ידי הכהן מבטא ביזוי והשפלה. באמת, במקרא מצאנו את שתי המשמעויות של השיער. מצד אחד, אנחנו מכירים כמה דמויות שהשיער אפיין את ייחודם ונתן להם מעמד מיוחד. הזכרנו מקודם את שמשון, אבל אפשר גם להזכיר את שמואל הנביא, שספק לגביו ואיזה מידה ניתן להגדיר אותו כנזיר, אבל גם עליו נאמר ביטוי שמופיע לנו גם לגבי שמשון, ומה שנאמר מורה לא יעלה על ראשו. גם אליהו הנביא למשל נאמר במלכים ב' פרק א' שהיה איש בעל שיער, והשיער המיוחד של אבשלום ידוע ומפורסם, גם אם אולי הדמות חיובית, אבל הוא ללא ספק ראה בשיער הזה משהו חיובי שמבליט את היופי המיוחד שלו. אז מצד אחד, באמת לגדל פרע את השיער, זה דבר שמבליט אנשים בצורה מיוחדת. מצד שני, כשעושים את זה למישהו אחר, כשפורעים את ראשו של מישהו, בניגוד למישהו שמגדל פרע את שיער ראשו, אז באמת זה דבר של ביזוי ושל השפלה. כך לגבי מצורע, נאמר, וראשו יהיה פרוע, ועל שפם יעתה, ותמי תמי יקרא. גם לגבי אבל, נאמר על הכהן הגדול, את ראשו לא יפרע, משמע שאבל צריך לפרוע את ראשו. אז יש כאן, אם כן, את שתי הנקודות הללו שהשיער מבטא, לגדל פרע את השיער, זה עניין של נזירות, שמבטא קדושה מיוחדת, גם מזמנית, ולעומת זאת, לפרוע ראש של מישהו, זה מבטא אקט של ביזוי ושל השפלה. אז למדנו מכאן, שאצל הכהנים הקדושה היא טבעית, אצל הכהן הגדול ישנה קדושה טבעית, שבאה לידי ביטוי בשמן המשחה ובציץ שעל ראשו, ולכן אסור לו לפרוע את ראשו, כדי לא לפגוע במה שמסמל יותר מכל את הקדושה המיוחדת שלו. פרקים ו' וז', סליחה, פרקים ה' וו' באים להדגיש את המעמד המיוחד של בני ישראל, שנקבע על פי מעשיהם. אם ירצו בני ישראל, הם יוכלו להגיע לשיאי קדושה, שאותם יבטאו גם באופן חיצוני, על ידי שיגדלו פרע את שיער ראשם. וכנגד זה, אם הם יפגמו בקדושה הזאת, אז ראשם ייפרע, וזה יהיה ביטוי להנצחת הפגיעה שהם פגעו בקודש. על כן, דווקא בתוך הפרשות הללו של הלוויים, הובאו שני פרקים שנוגעים לכל אדם מישראל, ומבטאים את האפשרויות שיש גם למי שאין בו קדושה טבעית, להגיע מן הקצה לקצה, כשני הפרקים המנוגדים זה לזה, הסוטה מצד אחד, והנזיר מן הצד השני. אני אסיים במשפט אחד, ביחס לברכת כהנים, לא נוכל כאן במסגרת הזאת לעסוק בשאלה למה לאחר פרשת נזיר, לפני שאנחנו חוזרים לחנוכת המשכן, עוד נכנסת פרשת ברכת כהנים. העניין הזה עסקתי בו בשבת בשבתו השבת, ומי שמעוין יוכל לראות שם, ובעצם לעמוד על הקשר של ברכת הכהנים למהלך שהזכרנו אותו היום. וכך גם במידה מסוימת רמזנו לפרשת אשם הגזלות, מה היא קשורה לעניין. אבל בכל אופן, בשורה התחתונה, המרכיבים הללו בעצם מבארים את הפרשה הזאת כולה, את סדר הפרשות שבה, מתוך הרצון לומר, מדובר כאן על פרשיות הכהנים והלוויים, על חנוכת המשכן, על בחירת הלוויים וכדומה, ובאמצע ההתייחסות שבאה לומר, גם לישראל יש חלק בקדושה, וגם ישראל מוטלת לפניהם הבחירה בין להגיע לקדושה יתרה מצד אחד, ובין חלילה להגיע לפגיעה בקדושה מצד שני. שבת שלום.